אני מרגישה שזלזלו בנו כל כך עם התוכנית הזאת.
לעולם לא נראה עוד פרק של זה.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית הבאה, אני אביאל.
אני עדיה. אני לא אוכלת עכשיו בכלל בתוך הטלפון.
הכל מותר, הכל מותר. אנחנו בעידן אחר. אנחנו מקווים שזאת התוכנית האחרונה שאנחנו נקליט בזום. נחזיק אצבעות למצב. וברוכים הבאים לספיישל 90, חלק ב'.
זהו, לא. אמרנו שלא עושים את זה, שומרים את זה למאה.
שומרים למאה. אנחנו קרובים. אנחנו קרובים.
ואז נחשוב איך מתקדמים, וכל כמה זמן מותר לשיר היום יום הולדת.
אני בעד לחגוג שמגיע הזמן. לא אכפת לי על השיר, לא לשיר, אבל צריך לחגוג את האירוע הזה. גם בדיוק, אם שמת לב, שלחתי לך נתונים עדכניים על ההשמעה מספוטיפיי, אז יש לך ככה תחושה שבאמת מאזינים, ואת לא צריכה להרגיש שאנחנו בחלל ריק.
אני ידעתי כל הזמן שאנחנו עדר המאזינים שלנו.
אז אנחנו היום ממשיכים ברעיון של ספיישל 90, הרעיון שנעמה הציעה לנו של תוכניות שנס לכאן, והיום סקראבס. אני אגיד שהאהבה שלי לסקראבס לא יודעת גבול,
כן,
אני ראיתי את כל העונות.
כן, רגע, רוצה להזכיר.
כן.
אני רוצה להזכיר בפתח הפרק את התוכנית שבחרנו לא לראות. אתה יודע, כמו שמזכירים אנשים שכבר לא איתנו, כי פשוט כשאמרת מה, מה זה אומר?
תגידי. כי אנחנו נראה אותה מתישהו, אבל תגידי.
אנחנו אולי נראה אותה מתישהו, אבל כשאמרת לי תוכניות שהיו צריכות להסתיים קודם, זו התוכנית הראשונה שחשבתי עליה. וזה איך פגשתי את אמא. רק רוצה לציין.
הסיבה שאני חושב שהיא לא מתאימה לקטגוריה.
כן. זה בקטגוריה.
הסיבה שאני לא חשבתי שזה מתאים, זה כי זה לא היה צריך להתחיל התוכנית הזאת. הרעיון בסדרות שנס לכאן, זה שפעם היה להם איזשהו ריח, או לך, או לכאן.
אני חולקת. חולקת ביותר.
זכותך, תראי, קובי סמולדרס שם. זה קרדיט טוב לתוכנית.
שהמשיכה אחר כך לסדרה החשובה, Friends from College.
תודה לאל שזה בוטל, אבל יש לה סדרה עכשיו שקוראים לה סטאמפ טאון, והיא מצליחה. זק ברף משחק את ג'יי די, הכוכב של התוכנית, את יכולה לקרוא לו ג'יי די, ואת יכולה לקרוא לו במבי, ואת יכולה לקרוא לו ההוא מהסרט עם נטלי פורטמן, אבל זה מישהו. הם עשו סרט נורא קטן, שהצליח בצורה מפתיעה, אני תכף אזכר בשם שלו, אבל זה יהיה יותר, כי זה קולנוע, את יודעת, זה לא יושב לי ככה כמו הטלוויזיה. הוא עשה את זה תוך כדי סקראבס. סרה צ'וק, שמשחקת את אליאט, אני מת על סרה צ'וק. היא שיחקה... זהו, התפקיד הקודם הגדול שלה הייתה בקי מספר 2 ברוזן. ברוזן החליטו לפטר את השחקנית שמשחקת את בקי, היה שם ריבים, סכסוכי חוזה, והביאו מישהי אחרת, ופתאום יש בקי אחרת, אותה שחקנית, כמו אופרת סבון, רק בסדרת פריים טיים.
זה כמו שעשו ביפים ואמיצים עם תורן.
אוקיי, אז מה שהם עשו, בגלל שזה רוזן, אני אאמין לך, בגלל שזה רוזן, וזו סדרה מצחיקה בסך הכל, אז מדי פעם עשו כל מיני צחוקים על זה, שנגיד רוזן פולטת כזה, העדפתי את בקי הקודמת, אומרת לה, או כל מיני דברים כאלה, ועשו איזשהו פרק אפילו ששתי השחקניות הופיעו, ולא הבינו מה השנייה עושה שם, וכשעשו את הריבוט של רוזן, שאחרי שרוזן התנדפה הפך להיות הקונרס, אז החזירו את סרה צ'וק לסדרה, אבל לא בתור בקי, זאת אומרת, השחקנית המקורית גילמה את בקי, והיא שיחקה דמות אחרת. והיה להם כל הזמן אינטראקציה די נחמדה ביניהן.
אבל לאור העובדה שאני לא ראיתי את רוזן, אז מאיפה אני מכירה אותה?
אני לא יודע. היא עושה כל מיני תפקידים קטנים, לא משהו גדול. זה לא כאילו משהו. התפקיד...
אוקיי. אז אולי אני מכירה אותה מלפני כמה שנים, כשניסיתי לראות סקראבס.
יכול להיות. אם עכשיו, אנחנו נגיע לזה בסוף, אבל אם עכשיו זה יגרום לך לראות, אז אני שמח.
וואי, אני חושבת שזה פספוס שלי. לא שמעתי אף בן אדם שלא אוהב את הסדרה הזאת.
אני לא יכול להגיד לך כמה אני אוהב. אני זוכר שראיתי את זה בכיתה י' א', אני זוכר כמה הפצתי את זה. תלעד כרגיל התעללו בזה, שמו את זה בחצות וחצי, זה השעה הגיונית לקומדיה לכל המשפחה. משהו מטורף.
אולי הם ניסו לבחון את הרצינות שלך.
אני פשוט קניתי את זה ה-DVD. זה היה הפתרון שלי.
כן.
דונלד פייזון, המוכר לנו בעיקר מקלולס, משחק כטרק. ג'ון מגינלי, שנחשב לשחקן דרמטי, איכותי, הוא משחק פה את דוקטור פרי קוקס, הוא המנטור של ג'יי-די. ג'ודי רייס,
בסוגריים, או הדמות שאוהבים לשנוא?
אני לא חושב, ממש לא, כי הוא מנטור, הוא באמת מנטור.
אבל הוא גם קצת דוחה.
הוא פשוט לא מתוק, הוא פשוט לא מתוק. אבל זאת
דמות שמלא טוב. אני רציתי, אבל הוא על תקן, זה לא על תקן, אבל הפוך. ביילי, משבוע שעבר, מהאנטומיה, היא על תקן דוקטור קוקס. זה המשבצת שיעדו לו.
נכון.
הדמות שאתה אוהב, אבל הוא קשוח.
היא בנויה על הגב שלו.
כן, לגמרי. והוא גם מן הסתם לא הראשון בסריה הזאת.
נכון, נכון. אבל זה עושה את הדמות הזאת מדהימה. זה באמת בונה דמות נהדרת, כל הניגודים האלה. אז גם לג'ודי רייס, ג'ודי רייס משחקת את האחות קרלה, תפקיד מצוין. ג'ודי רייס באמת עושה תפקידים מצוינים גם אחרי זה, סדרה אחרי סדרה, תפקידים שונים ומגוונים, כיף לראות אותה, ויש לה אחלה סוכן עם הבחירות שלה בסדרות. באמת, באמת עבודה יפה.
וואלה.
כן, כן,
אני לא חושבת שאני מכירה אותה מאוד מקומות.
היא שיחקה אחרי שנגמר עקרות בית נואשות, ולפני שהתחיל...
מה היא עשתה בעקרות בית נואשות?
לא, אני אגיד לך. אחרי שנגמר עקרות בית נואשות, ולפני שהתחיל למה נשים הורגות, הייתה סדרה באמצע של היוצר, של מרק צ'רי, וקראו לה עוזרות בית תחכניות.
נשמע גרוע, אביאל.
סופר טרשי, אבל התפקיד שלה שם היה מצוין. היא עשתה תפקיד נהדר שם, היא כאילו בחרה מתוך הסדרה הזאת את התפקיד הכי טוב, ואחר כך היא המשיכה לסדרה שקוראים לה קלוז, תפרים כאילו, זה על ציפורניים, בעצם עשו סדרה על קוסמטיקאיות, שמאחורי הקלעים יש להם רשת של הברחת סמים.
אוקיי.
סדרה טובה, מאתגרת, עם המון שחקנים טובים.
נשמע מסוג הסדרות שאתה תציע לי לראות ואני אגיד לא.
היא ממש, יש לה עודף טרש, אבל היא עשויה מאוד טוב, יש שם שחקנים מאוד טובים, העלילה מאוד בעייתית, אני אגיד, ושם היא משחקת דמות של לסבית, בוצ'ה, עם צמות כאלה צמודות לראש, שהיא סוג של מאבטחת של כולם, ככה מוצקה, דמות שונה לגמרי, את מבינה? יש לה כל כך הרבה וריאציות לאורך הקריירה, שזה כיף מאוד לראות אותה בכל דבר. אני מגיע לקן ג'נינגס, שהוא המנהל של בית החולים, בוב קלסו, או השטן, תבחרי לקרוא לו איך שאת רוצה, והאחרון...
נלך על השטן.
והאחרון זה ניל פלין, השרת, הוא היה אמור להיות רק בפרק אחד, אבל הוא בכל הפרקים. לאורך 9 עונות.
מסוג הדברים, תראה, אני, בוא נודע על האמת, אני ראיתי עונה של סקראבס בעקבות לחצים מכיוונים שונים, פשוט לא נכנסתי לזה, ואז לא מזמן ראיתי עוד איזה 2 פרקים מהעונה השנייה, עדיין לא, זה לא קרה הקליק. הוא דמות, בכל הפרקים שראיתי, זה מסוג הצחוקים שכאילו אין לי צורך בהם. ממש הייתי מבטרת עליו, זה לא מצחיק אותי, זה מעצבן אותי. זה כאילו ממש מהקטעים שיכולים לגרום לי כאילו לקום וללכת מהטלוויזיה.
חבל לי, אני אגיד לך שהם נורא צוחקים עליו. השחקן היה לו תפקיד מאוד קטן בסרט הנמלט של הריסון פורד, ומדי פעם הם רואים את זה בטלוויזיה, את הנמלט, ואותו שם בתפקידון הקטן שלו. יש להם כל מיני דרכים לעקוץ אותו בקטנה, הוא די הצליח אחרי זה, הוא עשה סדרה שקוראים לה The Middle, שהחזיקה המון המון עונות, אני לא זוכר בדיוק, אבל 7 או מעל ברמה הזאת.
כן, זה משהו מוכר.
כן, כן, הוא האבא שם.
משתלם להיות השרת.
מסתבר, ולהכיר את האנשים הנכונים, ולהתערבב בתעשייה.
זה פשוט, כאילו בוא נגיד, אם זה ההומור של סקראבס, אז אני מבינה למה לא התחברת.
מה, את אומרת על The Middle או על זה?
על הג'ניטור.
זה ההומור של סקראבס.
אני פשוט לא קראתי אותו.
הם גם מעולם לא אומרים את השם שלו. אני חושב שיש פרק אחד שהוא מתחתן, ואז הם אפילו מצאו דרך ככה לא להגיד את השם שלו. ובאיזשהו שלב הוא רושם את השם שלו על הלוח, ואז כתוב יאן איתור, כאילו ג'נטור. פשוט פרקו את ג'נטור לשניים. יש להם כל מיני קטעים כאלה. בואו נתחיל לדבר על הכללים, כי הסדרה הזאת מגדירה את הכללים פרפקט. אם דיברנו בשבוע שעבר על דרמה רפואית, שהיה בה את כל הכללים של פיילוט, פה עוד יותר, פה בקומדיה הרפואית שבחרנו, שלא דיברנו על דרך אגב למה בחרנו שתי סדרות רפואיות לספשייל בזמן קורונה.
נכון, נכון. לא חשבנו על זה שזה קורונה. חשבנו על זה?
לא, 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 ממש לא.
אני לא חשבתי על זה.
ממש לא.
אוקיי.
אז ראינו עירום חלקי, גם של אליוט וגם של ג'יי די. כבר על ההתחלה עיפו את זה. מה?
מתי ראינו עירום חלקי?
בדקה הראשונה הוא משחק עם קצב גילוח על הגוף שלו.
אי, זה לא עירום.
חלקי.
אוקיי.
ראינו אותו קוריאה בסיטקום הזה, שהוא מדמיין לו בעצמו בראש, ראינו אותו קוריאה את החולצה מאליוט, ואז היא בחזייה.
נכון.
וראינו את שתי הדמויות נכון. המשניות, שהן די ראשיות ככל שהסדרה ממשיכה, את קרלה וטרק, ראינו בסימולציה, בוא נגיד את זה ככה.
כן, אוקיי, אוקיי.
אז סימנו וי על זה, וחדשים...
אבל זה היה פשוט מאוד, חוץ מקרלה וטרק, כאילו כל הזה היה מאוד לא... זה לא היה מיני, זה כאילו היה כזה...
נכון,
של כיתה דלת
נכון אבל כי זאת קומדיה, אז צריך את הטוויסט הזה. ושלוש מהדמויות שלנו הן חדשות. JD, טרק ואליוט הן דמויות חדשות, ואנחנו רואים את זה לגמרי מהעיניים של JD. הסדרה הזאת, אחד הדברים הכי חשובים שאני רוצה להגיד עליה...
ומהראש שלו.
כן, מהדמיונות, שזה אלמנט מאוד חשוב בתוכנית. אני רוצה להגיד משהו על התוכנית הזאת שבאמת מסביר כמה היא הייתה חלוצה, כמה שהיום היא נראית בנאלית ואולי קצת ישנה. זאת הקומדיה הראשונה שהצליחה בצילום של מצלמה אחת. אחריה כל הקומדיות עשו את זה. כבר לא הפיקו קומדיות אחרת כמעט, חוץ מהאלה של CBS, שזה איך פגשתי למשל ודברים כאלה. סדרות חדשות קומדיות היו מצלמה אחת מאותה נקודה. כי סקראב
לא
הייתה הצלחה ענקית.
אני אפילו לא... זה פשוט מסוג הדברים. איך אתה...
איך מבדילים?
חברים זה מצלמה אחת?
שלוש.
אוקיי.
אז אני אגיד ככה. בשנות ה-50, לוסיל בול המציאה את השיטה הזאת, שכשאת מספרת בדיחה למישהו, רואים אותך, עוברים לזה ששומע את הבדיחה, ומצלמה שלישית שמצלמת את שתי הדמויות. תשימי לב שבכל הקומדיות את תראי את זה. כל הקומדיות הקלאסיות של שלוש מצלמות, את תראי את זה. רייצ'ל מספרת בדיחה, ג'וי מגיב, ואת תראי את שניהם. ככה, זה קבוע. Okay. זה נוסחה קבועה, שלוש מצלמות, לוסיל בול. אבל, מה קרה אחר כך? בשנת 2001 יצא סקראבס, והיא הסדרה הראשונה שהצליחה בלצלם הכל מנקודת מבט אחת.
רגע, אבל מה עם שתיים? עברו משלוש לאחד?
זה תמיד היה שלוש, זה תמיד היה שלוש. ואחד, okay. מה נותן אחד? באחד את לא מחויבת לסט סגור עם קהל בפנים. אחת לא מצולמת מול קהל, אחת מצולמת כמו סיפור רגיל, כמו דרמה, והצחוקים לא צריכים להיות מוקלטים, הכל מגיע ממך, הצחוק מגיע ממך, ולא כי הקהל אמר לך לצחוק. זה שבר את הכללים.
הבנתי, זה כאילו יותר מתוחכם. יכול להיות סקראב, כי אני לא בנויה לזה, אוף.
סקראבס לא הראשונים רגע, שעשו את זה, אבל, שתביני. פשוט הם הראשונים שהצליחו. פארקר לואיס קודם עשו את זה.
לא, משהו שאני מקרא.
לא ראית פארקר לואיס בילדותך?
אין לי מושג אפילו.
היום כולם עושים את זה, ראינו את זה ב-30 רוק, ראינו את זה, כל קומדיה שאת תראי היום בנטפליקס, את תראי את זה.
מה עוד? תגיד לי משהו שאני באמת רואה.
Unbreakable קימי שמיט.
לא, משהו שאני רואה.
הרעיון הוא, תחשבי על כל סדרה שאין לך סט קבוע וקהל.
אמרתי שיכול להיות שאני לא מספיק מתוחכמת, או אף לא מתאימה להיות מבקרת טלוויזיה, אבל לדעתי, המכנה המשותף בין כל הסדרות של המצלמה האחת, לפחות אלה שציינת, זה סדרות שזה לא הסגנון שלי.
אלה סדרות של יותר סאבטקסט. זאת אומרת, לא יהיה את הצחוק של הקהל בשביל להבין את הבדיחה. אני לא חושב שזה לא בשבילך. לא חושב שזה בשבילך, אבל תחשבי על המשרד, תחשבי על פארקים וגנים.
כל הסדרות שניסיתי לראות ולא הצלחתי.
זה הדור הנוכחי של סדרות. סקראבס היו הראשונים. שוב, הם לא המציאו את השיטה. הם פשוט הצליחו לזקק אותה למשהו מצליח. כשסקראבס הצליחה והצליחה בטירוף, כולם משכו את השיטה אליהם. 30 רוק, למשל, בהתחלה הייתה אמורה להיות סדרה קלאסית של צחוקים מול קהל. ואני לא חושב שהיא הייתה נראית ככה אם לא היה סקראבס.
כן, נראה לי שאני לא אוהבת את הווייב הזה. אולי זה, אני... סתם, אני לא יודעת. אולי זה איזשהו משהו שזה מבטא עוד איזושהי מנטליות, או שאולי בתוך הסדרות האלה גם חבויות כל מיני... דברים שהם תרבותיים שאני לא באמת מבינה, כאילו כל מיני, מין תרבות האמריקאית יותר, ואולי אין לי מושג. זה ממש קטע, כי כל הסדרות שאתה אומר, זה סדרות שאני כאילו הייתי רוצה ליהנות מהן, אבל זה לא קרה.
אני חושב שהרבה מהסדרות האלה קרו, כי לאנשים נמאס מהקלאסיות. ואולי לא נמאס לך עדיין מספיק, אני לא יכול לשמוע צחוק מוקלט, זה ברמה של מכיס אותי. לא נמאס לך מספיק בשביל להתחבר. זה מעצבן, זה מעצבן.
אוקיי.
תספרו את הבדיחה, ואני אחליט אם לצחוק או לא. אני צריך להכריח. אז זה היה נורא חשוב להגיד על סקראבס. היוצר הוא ביל לורנס, הוא יצר אחר כך את קוגר טאון, והוא עשה קודם את ספין סיטי, הוא עבד במיליון סדרות, הוא היה כותב בצוות של חברים, והנני, ועוד 500 מיליון סדרות, וגם עכשיו הוא עובד בלי הפסקה, אבל לעתים גדולים לא היה לו מאז קוגר טאון, שקוגר טאון זה להיט בינוני, בוא נגיד את זה ככה.
כן, זה לא תוכנית שהיה כיף לראות.
כן, אבל הוא ככה הכניס את אשתו וזה. אשתו משחקת שם. קוראים לה קריסטה, אני אזכר בשם משפחה. היא הייתה בדרו קרי, אם את זוכרת? היא הייתה האישה היחידה בדרו קרי.
אני לא ראיתי את דרו קרי מאז שהוא היה מגיע למסיבות שלי בסימס.
זה מאוד ספציפי. קוראים לה קריסטה מילר, לשחקנית. לא יודע אם תזכרי אותה.
זה היה דבר מכונן. באחת התוספות לסימס, היה איזה דבר שכאילו היה איזה פיצ'ר כזה שאתה יכול לערוך מסיבה, ואם המסיבה שלך הייתה מוצלחת, אז היו עושים לך כזה אלרט שדרו קרי מגיע למסיבה.
זה כאילו נשמע לי מוכר. זה נשמע כמו ידע שהיה לי באיזשהו שלב והלך.
אבל יש מצב שיש לך את הידע הזה ממני. אומרת על זה.
יכול להיות, זה כאילו נשמע לי מוכר. בואי נגיע לתוכנית, דיברנו עכשיו על המסביב. בפיילוט התחלנו ב-JD-CAM לעבודה, ומיד יש להם איזושהי אוריינטציה. אני אגיד שהשחקן ששיחק את העורך דין המדכא והמדוכא הזה נפטר לפני שבוע, ממש עצוב, בגיל צעיר יחסית.
אוי.
כן.
הוא שחקן אדיר.
כן. כן.
מי זה?
אני תכף הוציא את השם שלו. וזה מתחיל בזה שיש דיון אמיתי וטוב וכן, על האם כששומעים שיר רפ, אפשר להגיד את מילת ה-N בהנחה שאתה לבן.
נכון. כן.
יש לך דעה על זה?
כן, התשובה היא כן, מותר.
אני בעקבות הפרק הזה, ששוב צפיתי בו בכיתה י' א', הפסקתי.
וואלה.
אמרתי, יש כללים, מה זה? אני אעבור על הכללים.
עם טורק אמר, הוא יודע?
עם טורק אמר. לא, אבל את מבינה שזה חדשני בשביל טלוויזיה ב-2001.
כן, כן. אבל אתה מבין שלראות את זה עכשיו, ובלי כל הנוסטלגיה שכרוכה בזה אצלך, ובתור בן אדם שלא שם לב לדברים כאלה, האיכות של זה הייתה מחרידה.
מאיזה בחינה?
מבחינה... שהרגשתי שאני רואה טלוויזיה מהמאה הקודמת, מה שנכון.
אבל כשאת אומרת איכות, מה את מתכוונת? הכתיבה לא הייתה איכותית בשבילך?
לא, לא, לא.
כי אני צחקתי בכל.
לא, גם אני צחקתי. הצפייה, המסך, הצילום היה רע. זה פשוט היה נראה רע.
זה כן משתפר עם העונות המתקדמות יותר, אבל אני לא... הנושא של התוכנית, של הספשייל, הוא סדרות ש... בסוגריים, לא כדאי לראות את העונות המתקדמות, וגם כאן אני אגיד לך, ראיתי עד הסוף ולא כדאי לראות את העונות המתקדמות, למרות שמצטרפים אחלה שחקנים, יש את האח הזה של ג'יימס פרנקו, שהוא מצחיק, שדעתם מי אני מדבר?
דייב.
דייב פרנקו, אז הוא שמה בעונות האחרונות, ולייזה קופ, וכל מיני שחקנים שאני כאילו באמת אוהב ומחבב, שיחקו שם גם בהמשך, אבל לא לראות את זה. לא, אני אומר, זה ארבע עונות ראשונות, ואחר כך כבר לא, אין צורך, זה בסדר.
כמה עונות יש?
תשע. כן, זה המון, וזה עבר רשת באמצע, זה עבר מ-NBC ל-ABC, זה כאילו ברמה שביטלו את זה, ורשת אחרת כן רצתה את זה, הם עברו הרבה.
והשחקנים הראשיים נשארו כל הזמן?
לא, לא. טרק היה כמעט בכל הפרקים, אבל האחרים לא. ג'יידי עזב, אני חושב, אחרי שבע עונות, וגם סרה צ'וק שמשחקת את אליות, ואז, את יודעת, זה איבד הרבה. ומדי פעם הגיעו, הבליחו כזה, כל כמה פרקים, אחד מהם ככה קפץ, אבל לא באופן קבוע, אבל לא כדמות קבועות, ועדיין זה היה נחמד, אבל לא אותו דבר, ממש לא אותו דבר. בואי נדבר קצת מה מותר לעשות אחרי שהחולה שלכם מת.
כמובן שכתבנו לעצמנו את אותן דברים. אחרי ש... באופן כללי, כל ה... מבינים את רוח הסדרה ממש כאילו בשניות הראשונות, כאילו.
גם בצוות הכותבים, אני אגיד לך, יש רופאים.
אבל באמת ביום אוריינטציה הזה, מעניין. איזה סבבה מהם... להיות רופא ותסריטאי?
אחד מהם הם קוראים לו The Real J.D.
אליסה טוענת שדריל ג'יי די זה היא, אבל...
יכול להיות.
לא יודעת. ביום אוריינטציה הזה, אז הדבר הראשון שיש להם זה מין הרצאה של היועץ המשפטי, כאילו של הבית חולים, והוא אומר להם שיש כל מיני דברים שאסור להגיד למטופלים, אבל אם המטופל כבר מת, אז כמובן שמותר להגיד לו הכל, גם מותר להגיד לו על טעויות שעשיתם, כי... אין שום סיכוי שיתבעו אתכם.
אני אגיד שבהזדמנות הזאת, זה היה שחקן שנפטר לאחרונה, קוראים לו סאם לויד, ובפרק הראשון רק השם היחיד של הדמות היה לויר, אבל אחר כך כבר אומרים שקוראים לו טד, ופוגשים את להקת הקפלה שלו.
אבל ראינו אותו במלא סדרות, לא? אני מכירה אותו לא משם.
זה תמיד אותו תפקיד. זה תמיד אותו תפקיד. הוא מריר ממורמר.
כן. נרגן.
נרגן.
פרפקט.
פרפקט.
כן, אנחנו...
אז הוא לימד אותנו, הוא לימד אותנו, שאם החולה מת, את יכולה להגיד לו מה שאת רוצה. אל תספרי על פשלה רפואית, אם הוא חי.
ובוא נגיד את זה, זה סוג הומור שעומד במבחן הזמן.
זה פרפקט, זה נכון, אני בטוח שזה משהו שעוברים באוריינטציה.
לא, זה גם באמת עדיין מצחיק. מה זה עדיין? אני ראיתי את זה עכשיו, נגיד לראשונה, כי אני לא זוכרת את הגלגול הקודם שניסיתי לראות סקראבס. זה מצחיק.
אני יכול להגיד לך שזה אחד הפיילוטים היחידים, שאני באמת יכול להגיד לך שראיתי לא חמש פעמים ולא שש פעמים, אלא יותר מ-10.
זה סתם מוזר.
כי היה חשוב לי להראות את זה לאנשים, היה חשוב לי שיכירו. כאילו ברמת החברים, כיתה י"א, אמרתי, אתם צריכים לראות את זה, אתם צריכים לראות את זה. וראיתי איתם.
אני יכולה לדמיין את זה, הם בטח כולם שנו אותך. גם אותי הוא הכריח לראות את זה.
נביא מצעד של אנשים שיגידו בקטעים קצרים כאלה.
בדיוק. מתוודים כזה, קבוצת תמיכה. גם אני נפלתי קורבן.
אני אספר לך איזשהו סיפור, אבל זה כבר שנתראה בארבע עיניים. ככה, אנחנו לומדים שהרופאים מתחלקים לשתי קבוצות. הרפואיים, מדיקל, והסרג'יקל, המנתחים. והם מבדילים אותם בצורה מאוד יפה. הרפואיים זה מועדון השחמט של התיכון, והמנתחים זה הספורטאים. פשוט כן. באמת ניתוח מעולה, מחבר אותנו ישר לקרקע, וגם כן. הראה את הדמויות בצורה כזאת ברורה. אני אגיד
כן,
לך שדווקא...
זה שהוא מאוד ברור.
כן. עם הדמות של טוד, המנתח הדביל, הם עשו מהלך תסריטאי מאוד יפה לאורך הסדרות, והוא כל הזמן מדבר על הכיבושים שלו, ועל כל בחורה שהוא שכב איתה וזה וזה, ולקראת סוף הסדרה, הוא מספר שהוא גיי. ושהכל זה איזושהי דמות שהוא עטה עליו.
כי הוא צריך להצדיק את מעמדו.
כן.
מעניין.
עשו דברים נחמדים, אני כבר יכול להגיד לך.
כן, יש שם... יש שם כאילו כל מיני דברים שהם כזה מין לא יודעת, יחסית לקומדיה, הם כאילו אומרים משהו טיפה יותר רחב. כמו נניח יש איזה קטע בפרק שדוקטור קוקס אומר לג'יי-די, רגע, ג'יי-די מתלונן על זה שהמטופלים שלו זקנים. ואז הוא אומר לו, כן, בעיקרון זה מה שהרפואה המודרנית עושה, היא משאירה בחיים אנשים הרבה יותר זמן ממה ש... שזה לא מצחיק בקטע של לצחוק, זה פשוט כאילו...
זאת אמירה.
זה אמירה.
וזאת תוכנית...
זה אמירה, היא מעניינת, היא לא מובנת מאליה, היא אפילו, אני מניחה שאולי באותו זמן קצת חתרנית, נכון, נגיד, כאילו נכון. לומר משהו, מה אתה אומר שאנשים זקנים...
בקומדיה.
כן, יש לזה ערך.
מה שאני אוהב בסדרה הזאת, ואני כבר מגיע לזה בשלב הזה, כי אני מרגיש שזה הקונטקסט שאנחנו מדברים, זה שזה קומדיה עם עומק רגשי, וזה דבר לא מובן מאליו, גם היום, גם אז, פשוט דבר יפה. אני מניח שזה היה מאוד קשה ליצור את הפיילוט ככה, כי כל הדמויות מאובחנות, וזה אנשים שזה בסדרה רפואית, זה מצחיק להגיד. אבל זה טוב מאוד לראות את זה, 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 זה כיף לראות שעושים דברים ברמה כזאת מדויקת.
נכון.
גם אם זה מרגיש ארכאי, ואת רואה את המחשבים הענקים, או אוזניות שאף אחד לא היה משתמש בהם היום, וזה מוציא אותך לרגע מתוך הקונטקסט, מבחינתי אני שם לחלוטין. גם עצם זה, גם ב-2001 המחשבים האלה היו מיושנים, כן? הם פשוט מראים כן. שהציוד שם ישן. הם צילמו בבית חולים אמיתי, שלא תפקד באותה תקופה, הם שחרו את זה כסט, והם החזירו את הבית חולים הזה לחיים בשביל הסדרה, כן.
וואי, זה ממש מגניב.
כן, כן, זה מיוחד לעשות את זה ככה, ואני חושב שזה מורגש, זה מרגיש מאוד מציאותי, בטח בשביל פיילוט.
לא, זה גם קטע כאילו שהאנשים האלה, סתם כמחשבה, שהשחקנים באו לעבודה והם לא באו לאולפן.
לא,
הם הלכו לבית חולים,
הם הלכו לבית חולים, באמת, באמת.
זה מגניב.
וכשאת רואה חדר מיון מלא, זה מרגיש כמו חדר מיון מלא, זה לא מרגיש כמו סט. כשהם עושים את השוט הזה שהזמן זז מסביבו, שהוא קלישתי, אפשר להגיד, ועוד מיליון דברים, ועוד דיוויד גריי ברקע, שזה באמת לא פסקול שהייתי חושב שמישהו היה בוחר היום, כי הוא נחשב לאומן הכי לבן בעולם, אבל...
אני אוהבת אותו.
זה כאילו גלגלת, היו צריכים להמציא אותו. זו התחושה שלי לגביו.
אולי אז
השוטים מאוד יפים שם, שאת רואה את המיון המפוצץ הזה, ואותו המום מולו, מעולה. יש כמה סצנות שחשוב לי מאוד לדבר עליהן, תגידי לי אם את מרגישה ככה, אם לא אנחנו נריץ את זה. הסצנה במדרגות, שאנחנו מכירים את אליוט לראשונה.
אין לי דעה, מאחר ואני לא באמת מכירה את הדמות של אליוט, אני יכולה רק לומר שאחרי שראיתי, כאילו מתישהו ראיתי הרי עוד פרקים, זה דווקא לא היה נשמע לי כמוה. כאילו זה... אני חשבתי שהדמות שלה יותר קולית מאיך שהיא מוצגת בקטע הזה במדרגות.
את צריכה, אם אני אראה לך עוד פרק אחד, צריכה לראות את הפרק שאת'ר לוקליר מגיעה לסדרה. כן. ושם אליוט יוצאת
מול... אתה מתכוון? אתה מתכוון מצטרפת לסדרה?
מבליחה. אני מה זה נזהר איתך? מבליחה, תראי.
אוקיי.
למרות שהיא יותר מפרק אחד. היא מגיעה בתור נציגת ציוד רפואי. לא, היא לא בגיל להיות אמא שלה כשזה שודר.
נכון.
ואת תראי את הדינמיקה עם אליוט, שאנחנו מדברים פה על זה שהיא תחרותית, שם זה קופץ עוד שלב. כי היא כל כך יפה וכל כך מסנברת את כולם, כולם, את מבינה שכולם קנו את הציוד הרפואי.
נייס. באיזה עונה זה?
אני חושב שהשלישית, אבל אני אבדל לפני שנסיים את הפודקאסט.
אוקיי.
לא, אפשר לראות רק את זה, זה לא, את יודעת, הסדרה הזאת היא פרקית.
אני מרגישה שאני כאילו מין פספסתי את זה, ומצד שני, כנראה בגלל שזה משתייך לזן הסדרות מצלמה אחת, כנראה שזה הסיבה שאני לא נהנית מזה. מה אני אגיד?
אני מניח שפשוט ימאס לך מכל הסדרות שהן לא מצלמה אחת, כמו שלי נמאס.
לא, זה לא יקרה.
זה יקרה.
נראה לי שאני מיושנת בקטע הזה.
זה יקרה. אז הסצנה של המדרגות, זה הסצנה שאנחנו זוכרים להכיר אותה, ומדברים ביניהם, ויש איזשהו פלירטות עדין כזה, ואין שום בעיה עם זה גם בעידן המיתוק, כי הם באותה היררכיה. ואז הוא מבין שהם בעצם בתחרות באיזשהו שלב. שהמטרה שלה זה לעלות לפניו במדרגות, כן. בתחרותיות האגבית הזאת, שיש בין רופאים כל הזמן, הם עשו, אני אגיד, יש גם במקצוע שלנו, אבל זה היה כל כך מצחיק לראות את זה, מבחינתי זה הבחן את הדמות מאוד טוב, למרות שהתמתנה עם זה עם השנים, אבל מדי פעם זה צץ, היצר התחרותי הזה, שהגיע משום מקום, והוא היה אגבי וסתמי, וזו דרך נהדרת לאפיין דמות, שזה לא היה רלוונטי דווקא לטקסט, זה היה חלק ממישהי.
אני ממש, אוקיי, אז כנראה לא קלטתי אותה. אני חשבתי שהיא הרבה יותר צ'יל.
לא, לא.
זה גם מרגיש לי קצת כזה מין אפיון דמות מאוד בינארי, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. היא לחוצה. היא בת, והיא רופאה, והיא לחוצה. כאילו זה קצת כזה...
לא, אז הנה, אז זה הסיבה שרציתי להתחיל בלדבר על אליוט. זה okay. דווקא הסיבה שרציתי להתחיל לדבר על אליוט, כי מה שהדמות של אליוט עושה פה, אנחנו מקבלים עוד שלב כשהיא מתעמתת עם האחות קרלה. היא אומרת לה, היא מאירה לה על הסגנון שלה, בוא נגיד את זה ככה, בתור אישה, כשהיא אומרת לה, את מסתובבת בחוטיני והולכת עם גברים בחדר מנוחה של הרופאים. ואנחנו מקבלים אימות בין שתי נשים חזקות, עם מאפיינים מאוד שונים, עם רקע מאוד שונה, אחת לבנה ופריבילגית, רופאה ממשפחה של רופאים, והשנייה אחות, קשת יום, שאומרת, זה מה שאני עושה, הגיעה לעבודה, או שאני בעבודה, או שאני בבית, עובדת משמרות ארוכות, אחות בבית חולים, בחדר מיון, ברור שזו עבודה מאוד קשה, ואומרת לה, ככה אני מרגישה טוב עם עצמי. וכל דמות פה הייתה מצוינת בתוך הדמות שלה, אף אחד לא נשברה, כל אחת שמרה על העמדה שלה, אחת יצאה מוסרנית.
זה מה שאני אומרת, זה טיפה, זה לא מספיק מעודן בעיניי.
אני חושב שזה מאוד מציאותי, אולי זה לא היה קורה במפגש הראשון שלהם, אבל הם לא נהיו חברות מוחלטות באיזשהו שלב של התוכנית. זה לא השתנה.
בסדר, אבל כאילו יש משהו בזה שהם... אני לא יודעת להסביר, זה כמו מה שאנחנו אומרים לפעמים של כאילו, תראו לנו, אל תאמרו, אלא תראו כאילו.
זה היה יותר מדי נאומי כזה?
כן, לא, היא קצת כאילו, כן, היא קצת יותר מדי יעידה על עצמה, זה קצת היה לא מספיק מעודן, וזה...
אני מבין מה שאת אומרת.
לא יודעת, יכול להיות שזה גם לא היה קורה היום, זה מרגיש לי מאוד של פעם כזה, אבל קצת חד מדי, זה כן כיף שאתה כאילו מין... יש משהו נחמד בלהכיר דמות חדשה ולהבין כאילו, אוקיי, קלטתי למה הם מתכוונים, אבל לא נראה לי שאני רוצה עד כדי כך לקלוט למה הם מתכוונים.
גם יש משהו נחמד בזה שאף אחת לא ספגה את זה והמשיכה הלאה. זאת אומרת, הכל היה על פני השטח.
נכון.
יש משהו מאוד נעים בלראות את זה. הקטע המרכזי בתוכנית הזאת, וזה דומה אולי לאלי מקביל, זה שיש הרבה פעמים שאנחנו עוברים לדמיון של ג'יי-די. אנחנו קופצים לאיזשהו עולם אחר שהוא מדמיין סיטואציות בצורה הרבה יותר קיצונית. יש קטע אחד שהוא רואה אותו ואת אליוט בעתיד בתוך סיטקום משפחתי קלאסי של שלוש מצלמות. יש קטע שאנחנו רואים אותו מדמיין את טרק שובר לתוד את הצוואר, את המפרקת. מאוד מיידי, מאוד מהיר, חיתוך שהיום מאוד נהוג, אבל אז הרבה פחות. זה פחות או יותר היה הם ואלי מקביל. מה את חושבת?
אני לא אוהבת את זה בכלל.
כן? את צריכה שהכל יהיה ריאליסטי?
אין לי... ברוב ה...
כשאלי מקביל דמיינה מישהי בתוך כוס
לא.
קפה?
לא.
גם
מתאים.
לא?
לא. לא, זה לא נותן לי כלום. זה אפילו מעצבן אותי, וגם אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שזה בתוך הראש, גם בסדרות כמו, נו, יש זה משהו קלאסי, שהם מדברים למצלמה, שזה סוג של דרך...
לשבור את הקיר הרביעי את מדברת?
כן.
אז איזה סדרה את חושבת, בית הקלפים?
לא, יש זה משהו ממש קלאסי שהם מדברים למצלמה, לא?
יש מיליון סדרות כאלה.
כזה, איזה קומדיה שראינו מתישהו לאחרונה, לא משנה. נגיד אפילו ב-High Fidelity.
כן.
לא רוצה, אל תדברי אליי. לא.
אני, יש לי חיבה לשבור את הקיר הרביעי, וגם לדמיון.
אבל זה בדיוק זה, זה בדיוק זה.
אני מחפש את הדברים האלה.
אני עדיין כנראה נהנית מהשלוש מצלמות, תביא לי, תראה לי את הסיפור, אל תפני אליי, לא רוצה לדעת מה קורה בתוך הראש.
קלאסי, קלאסי, זה בסדר. אני רוצה לקפוץ על כמה דברים. מבחינתי, הדמות שהייתה הכי מאובחנת פה, ואחת הדמויות האהובות עליי, זה באמת דוקטור קוקס. פשוט מבחינתי, אם שמרו על דמות אחת לאורך כל הסדרה, זהו. גם אם היה רגעים שהוא היה יותר סנטימנטלי, יותר רגיש, הם שמרו עליו ציני, הם שמרו עליו שבור, הם הביאו, הגרושה שלו, שהם מביאים כן. אותה בהמשך, היא אשתו של היוצר. זאת שדיברתי עליה, קריסטה מילר, היא עושה פה תפקיד מדהים, היא בחבר הנאמנים של בית החולים.
היא ביץ' כזאת,
כן, נכון? כן, והיא משתמשת בחבר הנאמנים של, של הבית חולים כדי להתעלל בו.
היא שוכבת עם ג'יי-די.
עם כולם.
אוקיי.
גם. יפה אבל שזכרת אותה, הנה, אז עכשיו את יודעת מי זאת אשתו של היוצר.
כי זה, מדברים על זה בפרק שראיתי לא מזמן, כאילו בתחילת עונה 2.
הבנתי. רציתי להגיע למה שמאוד לא מתאים לעידן המיטו פה, וזה באמת חלק מהאישיות של דוקטור קוקס, ואיך שהוא מתייחס לקרלה בעיקר. שהוא מדבר על אחד מהחולים, אז הוא אומר, הוא בכלל לא מקשיב לנו, הוא לא מחובר, תראה כמה הוא קרוב לחזה של קרלה, והוא לא מגיב אפילו.
יואו.
ואז היא אומרת לו תודה.
אוי.
לא היה עובד היום.
אתה יודע שאני חושבת שהיה לי כזה כמה מחשבות מיטו במהלך הפרק, ואמרתי, די, עדיה, אל תכתבי את זה. כל פעם, את יודעת מה זה תרחנית עם כל הדברי...
לדעתי צריך להזכיר את זה, במיוחד שאנחנו לא רואים משהו חדש.
כן, אבל זה בדיוק העניין. מה אתה רוצה מהם? הם עשו את התוכנית הזאת לפני 2000 שנה.
נכון, נכון, נכון.
בסדר.
נכון.
כאילו...
וגם ברור שזה מציאותי, ברור שרופאים מדברים ודיברו ככה. זה, כן. זאת לא שאלה.
אני אגב גם מאוד לא אהבתי את איך שקלסו דיבר.
תכף נגיע לזה, כי אנחנו נגיע לקלסו, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד על דוקטור קוקס, זה שבמהלך הסדרה, וזה לא קרה בפרק הראשון, בפרק הראשון הוא קרא ל-JD Baby בעיקר. קרלה קרא לו במבי, והוא קרא לו בייבי. במהלך הסדרה, בכל פרק, הוא קורא לו בשם של בחורה.
וואלה.
היום זה היה נחשב למאוד מאוד מיזוגני, להגיד שאם אתה חלש, אתה בחורה, או אם יש לך מאפיינים של המין השני, אז אתה כזה. מאוד מאוד מתאים לדמות הזאת שיצרו, אבל היום אני לא בטוח שהיו עושים את זה ככה. זה מה שפחות מקובל. ואנחנו מקבלים, אחד הפרסים שקיבלנו על הסדרה זה קלסו, שזה מה שרציתי להגיע בדיוק, ועל זה אני יכול להגיד לך שיש פה הרבה לקחים על החיים שביל לורנס הכניס לתוכנית, לקחים אישיים שלו, למשל שאנשים שנשמעים נחמדים ומדברים במתיקות, הם לא חייבים להיות אנשים נחמדים במציאות. גם הגישה שלי, דרך אגב, זה האנשים שכדאי לסמוך עליהם ושהם נחמדים, זה אלה שיגידו לך את האמת בפרצוף. ובוב קלסו הוא דוגמה קלאסית לדמות הזאת של בן אדם שהתנהג אלייך נחמד וילטף אותך.
שוב?
ירצח אותך בשנתך.
אובר רפיון. אני מבינה שזאת הדמות, בסדר.
זה פיילוט גם, כן.
לא יודעת, אל תדחפו לי את זה לגרון, זה לא נעים.
אבל זה לקח מעולה, אני יכול להגיד לך שבכיתה י' זה ישב לי טוב בראש, ושמתי לב לטיפוסים האלה.
נראה לי שלי פשוט הייתה אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, אז בכל מקרה ידעתי להבחין.
את צריכה לעשות, אי אפשר לראות זה, כאילו, למי שיקשיב לנו, הוא לא יוכל לראות זה, אבל את צריכה לעשות ככה.
בדיוק.
אז הדיעה תפכה לעצמה לשכם, ואני גם, הנה היא וירטואלית, קבלי.
ניארתי את האבק. כן.
זאת סדרה שאני יכול להגיד, זה היה לקח שלקחתי איתי לחיים, בהחלט.
אז מה עוד?
רוצה לדבר קצת על קלסו? רצית להגיד משהו על זה שהוא השטן?
לא נהניתי מהדמות שלו, זה לא סוג הדמויות שמדברות אליי.
הוא השטן לאורך כל התוכנית.
שעמם. שעמם. נראה לי גם מרוב שזה שחור ולבן, זה עוד יותר משעמם. כי זה שהוא כאילו נחמד ובעצם הוא מגיל בסדר, הבנו, אז מה שאתם בעצם אומרים לנו זה שהוא איש דוחה, וזהו, ואז זה פשוט משעמם.
אני רוצה לחזור לדבר קצת על אליוט. ומה חשבת על המהלך שלה? ראינו בעצם בסבב רופאים שג'יי-די עוזר לה כשהיא לא זוכרת תשובה לשאלה, אבל כשמגיע תורה לעזור לו, היא מנפנפת אותו, ועונה על השאלה כמו שצריך.
כלבה, בת כלבה.
כן? כזה אמוציונלי.
כן? אני הכי, באמת, בכל תחום בחיים, אבל זה, אני עונה ממקום מאוד אישי, אני לא יודעת לשחק את המשחק, או לשחק משחקים, זה לא הדברים שאני טובה בהם. ולכן, כאילו, באמת הייתי מופתעת, שהיא כאילו אמרה לו שהיא לא יודעת, ואז היא ענתה את התשובה, באמת הייתי מופתעת, וכאילו...
וכשהייתה דרמה דומה...
כאילו, בחיים אין מצב שהייתה לי חברה כזאת. כל החברות שלי מכנות בחוסר אמביציה בקטע הזה. כאילו, לא, לא, כאילו, לא, 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 לדרוך על אנשים זה לא...
חשבתי שאת עומדת להגיד חברות לפני הכל, ואז אמרת, חוסר אמביציה.
סתם, ניסיתי להיות מצחיקה, כולם מקסימות, חלקן יש, אבל... זה לא...
אבל זה לא הפריע לך כשמרדית גריי עשתה את זה בשבוע שעבר לקריסטינה יאנג.
לא, אני אסביר לך למה. כי מרדית לא עשתה את זה. מרדית עושה הכל כמו קורבן. גם את זה היא עשתה כמו קורבן, כאילו מישהו הכריח אותה להיכנס לניתוח הזה.
היא הטיילור סוויפט של עצמה, זה מה שאת אומרת.
כן, לגמרי. אליוט הייתה ביץ', ממש ביץ'. לא אוהבת את זה. אבל... אני, כל הכבוד להם, הנה, הם הצליחו להוציא ממני אמוציות קצת.
זה חשוב. סצנות רפואיות מגילות, עדיה.
היו?
הזרקות מהבטן, חתכים כלליים, לא הפריע לך. אין, נהיית קשוחה.
לא נהייתי קשוחה, פשוט לא אכלתי מול זה.
אני אגיד שגם היה לרגע אחד, פשוט כי זאת סדרה מ-2001 ולא מ-2020, היה רגע אחד של ייצוג ל-LGBTQ, שאחד מהחולים ראו שהוא קרוס-דרסר או טרנסית, אני לא יודע איפשהו על, על הקשת הזאת, אבל קוויר בטוח. שמת לב? לא שמת לב?
לא.
זה היה ממש כאילו לחצי שנייה.
יופי להם.
והדבר המעניין היה מה שרלוונטי היום, כמו בעבר, מה שנקרא אין ביטוח, אין ניתוח.
כן.
קשה לראות את זה. סצנה מאוד קשה לדעתי, גם היום.
נכון.
מנהל בית החולים מסביר בצורה הכי ברורה, לא משנה כמה היא חולה, לא משנה כמה, אין לנו ביטוח לגבות מהם, אני לא סומך שהיא תשלם לי, ולכן אין ניתוח. לא משנה כמה היא חולה, מה היא צריכה.
כן. זה מאוד מדחדך, אבל מסוג הדברים ש... לא נעים לי לומר שזה כאילו עובר לידי. זה כאילו, אוקיי, זה לא... זה פשוט בעיות של אמריקה כזה.
כן, זה מאוד עצוב. עוד דבר אחד ש... לא, שני דברים שהיו לי חשובים. אחד מאוד קטן. שימי לב לאפיון דמות, היה הרופא שאחראי עליהם, על המתמחים, בקושי ראינו אותו לחצי שנייה, הוא יופיע במהלך הפרקים, אבל הוא מאוד לא רלוונטי. לא, הרופא האחראי, האחראי על המתמחים, המשעמם הזה.
אוקיי.
הוא יופיע לאורך פרקים, אבל הוא כל כך לא חשוב. מה ששמתי לב למשהו שראינו לא מזמן, בסדרה שיצאה ב-2020, Dispatches from Elsewhere, השדרים ממקום אחר, whatever, המוזר הזה. אז את זוכרת שהיה קטע שג'ייסון סיגל כתב בסדרה, דברים של עבודה, דברים של... ג'ייסון סיגל כתב לסדרה, דברים של עבודה, דברים של עבודה, עבודה, עבודה. ופה היה לנו להבדיל גרסה קומית מוצלחת, שהבן אדם המשעמם הזה עבר ליד ג'יי-די, ואז אומר, I'm a dork. זה דרך לעשות את זה, ככה עושים את זה, ג'ייסון סיגל. תחליט על ז'אנר, ככה עושים את זה.
באתי לומר שזה לא אשמת ג'ייסון סיגל, אבל זה כן אשמתו.
זה לחלוטין אשמתו. הוא היוצר, הוא כתב. והדבר האחרון
שרציתי... הוא גם היה באיך פגשתי את אימא, אז למה אפשר לצפות?
הדבר האחרון שהיה לי חשוב להגיד על הסדרה הזאת, זה שזאת הסדרה מבחינתי היחידה שבאמת מייצגת חברות גברית תאורה, במובן הכי יפה וחכם שלה, במערכת היחסים בין ג'יי-די לטרק. לא ראיתי עוד ייצוג כזה בטלוויזיה, ואני אגיד שמה שקרה בעקבות הסדרה זה שהשחקנים נהיו חברים אמיתיים, הם מצלמים מדי פעם סרטונים ביחד, כיף לראות אותם. כן.
איזה נחמד.
משהו מקסים לחלוטין, ואם אנחנו יוצאים עם משהו מהסדרה הזאת, זה שיש כזה דבר, חברות גברית שיכולה להביע אהבה, שיכולה להעריך את השני, שיכולים לכעוס אחד על השני,
נכון, הם באמת אמיתי. היו מאוד חמודים. לא דיברנו על הקשר ביניהם, אבל הם באמת היו...
לוקח זמן איך שזה מתפתח.
היה בזה משהו טבעי.
נכון, נכון. כי היה להם כימיה לשני החבר'ה האלה שנגרירה למציאות.
כן, באתי לומר, גם הם לא היו נהיים חברים במציאות, אם זה לא היה פשוט כאילו, אם הם לא היו מסתברים. בוא נגיד ככה, טרי האצ'ר לא נהייתה חברה של אף אחת, בדיוק.
מעולם. את יכולה להגיד זה במקרו. מעולם לא הייתה חברה של אף אחת.
לא, יכול להיות שיש לה... מישהי שהיא משלמת לה, ללכת לקנות בגדים, לא יודעת, מה אני יודעת? הכל יכול להיות.
היא נראית בסדר גמור, ראיתי אותה לא מזמן בסופרגר. זה אני יכול להגיד דבר טוב עליה.
שתהיה בריאה.
גם אני מאחלה, בנפש ובגוף. המשולש, אנחנו צריכים להיכנס לזה או בקטנה?
בקטנה.
בקטנה. אני מאוד אהבתי את הדיאלוגים, אבל אצלי יש אלמנט נוסטלגיה מאוד חזק. המשחק היה מאוד טבעי, מאוד ישיר, לא היה שום דבר ככה, לא היו רגשות מסתתרים, לא חיפשנו משחק כן. של עיניים, פשוט היה טוב בצורה הכי פשוטה, ועלילה, אני אגיד, אין לי דרך לראות את זה בצורה ביקורתית קלאסית. אני אוהב את התוכנית, אוהב את השחקנים, אוהב את הדמויות, אבל עדיה, אני רוצה לשמוע אותך ש...
אני... לא, תראה, קודם כל המשחק היה סבבה, אני אפילו לא חושבת ש... אני לא יכולה לציין מישהו שהיה רע, כאילו אין לי. וגם עלילה, אין עלילה, זה קומדיה של בית חולים, זה עלילה עם מה שאתה מצפה שזה יהיה. כאילו למרות שאיפה הוא מסתתר, יש איזשהו אופי לסדרה הזאת, והוא לא מסתתר לא בעלילה ולא ממש בדיאלוג. כאילו כל הזה, זה שכאילו הוא מדמיין דברים, וכאילו, וכל ה... יש לזה משהו שהוא קצת אחר, שהוא לא נכנס באף אחת מהקטגוריות של, של המשולש, אבל אני חושבת שמבחין, אולי אני מתישהו אמשיך לראות את זה. הכל בסדר, אצלי משהו לא doesn't click.
בסדר, זה בסדר גמור. אהובות שנועות?
טוב, דוקטור קוקס היא האהובה, כי הוא מתוק.
אני איתך, אני איתך. התחלתי איתו בתור דמות הסנועה כשהתחלנו להקליט, אני רק אזכיר לך. אמרת, הוא דמות סנועה קלאסית.
לא, לא, אמרתי, הוא דמות שאוהבים לסנוע או משהו כזה. לא, כן, זו הייתה הגדרה לא נכונה. התכוונתי שהוא כאילו הדמות הקשוחה הזאת שאתה אוהב, למרות שהוא כאילו קשוח. הוא נועד להיות הדמות האהובה, כן.
הוא המנטור מבחינתי, הוא איך שבונים מנטור בסדרת טלוויזיה. לא מתוק מדי, לא חנפן מדי, לא מתאמץ מדי, אני פה בשבילך. זה מנטור.
ואיך קוראים לו? הדוחה, הוא הדוחה, השטן.
אז הסנועה שלי זה יהיה השרת, ואני ממש שנאתי אותו לאורך הפרקים.
וואלה.
כן, כן, וואו, כן.
והיו רגעים ש... אז גם אתה לא אהבת אותו.
היו רגעים שנהניתי מהדמות שהם נדירים, אבל אני לא אהבתי, ואני גם לא אוהבת.
וואלה. אביאל, זה הדבר הראשון שאמרתי, ואתה שמרת על פוקר פייס.
כי אני אגיד לך משהו, אני רואה, כי בטווח של 9 שנים, נתנו לו קצת דברים, אבל לא, זה דמות ש... חבל לי.
לא, אני פשוט לא נהנית מהבריונות, אין לי צורך בזה.
כן, הם גם עשו איזושהי סגירת מעגל איתו, הם עשו עוד כמה דברים, כאילו ניסו להגיד שהוא עשה את זה בשביל שיהיה לו איזשהו קונטרקט כדי לתת, הם ניסו להסביר את זה לאורך העונות. אבל מבחינתי ההסבר לא היה...
זה בטח התחיל סתם כדחקה.
נכון, הם אמרו את זה. הוא לא היה אמור להיות מעבר לפרק הראשון, הם פשוט התאהבו בשחקן. אני לא.
גם אני לא.
נגיע לחדשות?
כן.
אני מניח שאת מתלבטת, רק שנגיד, מה שסיכמנו לגבי המעמד שלך כלפי הסדרה.
אני מתלבטת.
ואני אגיד שבהקשר של הקורונה, יש פרק על זיהומים, שאנשים עושים ממנו המון, של סקראבס, שאנשים עשו מזה המון מימס וכאלה אחר כך. כי הם ממש מראים איך זיהום עובר בתוך הבית חולים. ואפשר להשתמש בזה בשביל להדריך, כי אנשים לשמור על
מקרה. נהדר, נהדר. וגם הצחיק אותי שהיה רגע שבו טורק התייחס למסכות, כי הוא אמר, זה מזל שיש מסכה, כי אם לא הייתה מסכה, אז היית רואה שהפנים שלי כל הזמן כאילו...
כן, זה היה מצחיק.
אז אמרתי,
והיה עוד קטע מצחיק שלא אמרנו עליו, שכשדוקטור קוקס מגלגל איזה, אנחנו חושבים, חולה קשישה, וג'יי-די מאיר לו, איך אתה מדבר ככה על קשישים ליד החולה? אז הוא אומר, היא מתה.
היא מתה.
הוא אומר, תגלגל גופה במסדרונות, אף אחד לא יציק לך, ואז באיזשהו שלב היא מרימה את הראש, הוא אומרת, אני לא
דד. נכון, זה היה חמוד.
זה כיף, זה כיף לראות קומדיה, לא, אני התגעגעתי לקומדיה הזאת. נגיע לחדשות. מפגשי הזום של הסדרות, אמרתי לך שהרבה סדרות עשו ייחודים בזום, זה הניב 10.5 מיליון דולר לחלוקה לארגון שקוראים לו The Actors Fund. זה שם מטעה, זה לא הולך לשחקנים דווקא, הכסף הזה הולך לכל מי שהוא עובד בתחומי התיאטרון, טלוויזיה וקולנוע, עובדי במה.
הם כאילו מובטלים עכשיו.
הם מובטלים, והכסף הוא עבר, 10.5 מיליון דולר עברו לאנשים נזקקים שלא יכולים לעבוד עכשיו.
וואי, זה ממש מקסים.
מדהים, מדהים, מדהים. אנשים שצפו בשחקנים האלה, קצת חושפים על הסדרות, על עצמם ומשתפים, החליטו לתרום כסף, וזה ברמת התרומות של $5, דברים כאלה. זה הצטבר נורא יפה. כן, ממש נהדר. אני לא אגיד, אבל כנראה שמלרוז פלייס העבירו את הטופ, כאילו, כי אנשים ממש חיכו לראות את כולם.
יואו, אני צריכה לראות את זה, לא ראיתי.
זה טיפשי מאוד. ראיתי וזה טיפשי מאוד. כי גם, יש להם איזושהי בעיה לאלה שעושים את זה, קוראים לזה Stars in the House, אם את רוצה לחפש את זה בגוגל. לאנשים שעושים את זה, הם החליטו לא להשתמש בזום, אלא בתוכנה אחרת שהיא יותר נוחה להם, ואת יכולה מקסימום 6 בו זמנית. עכשיו, במלרוז פלייס, תחשבי כמה היו.
2,000.
בדיוק. אז הם כל הזמן מכניסים אנשים, מוציאים אנשים, נגיד, את רוצה לראות אנשים ספציפיים מתעמתים אחד עם השני, אבל את לא באמת זוכה לזה.
אבל כולם היו? כולם היו?
אתר לוקליר, קורטני תון סמית,
כבר אמרת את שני
השמות. כן, אלה חשובות, אבל נגיד סידני ומט נשואים במציאות.
די.
היו ביחד, כן.
די. וואי, זה מטורף, סידני, הג'ינג'ית הקטנה?
כן, כן. ומט שהיה גיי.
רגע, מרשה קרוס הייתה?
מרשה קרוס הייתה, הם סיפרו שהיא ארגנה את זה, כי היה משהו קודם של עקרות בית נואשות, ואז היא שאלה, את היוצר, את זה שמנחה את הערבים האלה, היא אמרה, אתה רוצה שאני אסדר לך גם משהו של מלרוז פלייס? ככה דרך אגב. אז הוא יזיסי.
וואו. איך אני לא מדמיינת אותה זורמת כזאת?
היא זורמת, ולא רק זה, כולם במלרוז פלייס בקשר אחד עם השני, נפגשים, ארוחות ערב.
מה?
כן, ממש מפתיע, ממש מפתיע. אתה יודע, הסדרה שהכי הרבה בסכינים בגב.
הדמות של מרשה קרוס עשתה לי סיוטים.
זה רק אומר שצפית. אני מניח שכל מי שצפה, היו לו סיוטים עליה.
היא הייתה חולת נפש או משהו? ממש.
היא ממש רוצה להתנער מהסדרה בקטעים מסוימים של הרעיון.
היא ראתה, היא הייתה דמות אחרת, היה לה כזה קולות בתוך הראש, אני זוכרת את עצמי, אני זוכרת את עצמי יושבת על המצפה, בחדר של ההורים שלי, מסתכלת בטלוויזיה שלהם, שהייתה כזאת קטנה ומאפנה עם בעיות קליטה, והיא כאילו, היא נוסעת באוטו שלה, והיא מסתכלת במראה של האוטו, ומסתכלת עליה מישהי אחרת כאילו.
כן, וואי, זה אפריקי.
זה דבר שלא הייתי צריכה לראות, בטח לא בגיל שראיתי את זה.
אז היא סיפרה כל מיני דברים מעניינים, היא ממש צחקה על הדמות ועל התפקיד והכל, והיא אמרה למשל, שמאוד כעסו עליה, כי היא התחילה לעשות איזה קטע שהיא מפלרטטת עם מנסיני. והם רצו שהוא יהיה הזוג היציב של הסדרה, הוא ואשתו.
אוקיי.
שהם ממש לא היו בסוף הזוג היציב, כן, הוא כל הזמן
בגדה. הם די מההתחלה לא היו הזוג היציב.
אז היא אמרה, אני התחלתי לפלרט, אמרתי, יש לי תפקיד קטן, רק כמה פרקים, וזה, בואו ננסה לעשות עוד כמה טייקים, ואז בכמה טייקים היא פלרטטה איתו, והיוצרים לא כל כך אהבו את זה, בסוף הכניסו את זה לתוכנית, והם הרגילו שזה מושך קהל, שזה מעניין. זרמו עם זה קדימה, וככה נוצר כל הטירוף והדמות שלה, וזה, היא קצת דחפה את זה, והיא סיפרה שהסדרה, היא לא הייתה בטוחה שהיא חוזרת, כי הייתה דמות מאוד זמנית שם, והיא עשתה תוך כדי איזושהי הצגה, והיא אמרה, אני הייתי בכלל עסוקה עם שייקספיר, וכל ההצגות שלי, בכלל לא חשבתי שמשהו יצא מהתפקיד הזה, ובסוף זה התפקיד שבנה אותה, עשה אותה יותר מכל הצגה אחרת, מי יודע איזה הצגה היא עשתה.
וואלה, אני לא זכרתי שהיא הייתה שם כל כך הרבה זמן, היא לא הייתה מההתחלה.
היא ממש לא, היא הייתה בדמות שולית כזאת, והיא הגדילה את התפקיד שלה, בזכות כל מיני טריקים.
רגע, רגע, שנייה, איך קראו לה?
קימברלי.
זה מה שחשבתי. אז מי זאת? אליסון.
אליסון זאת קורטני טורן סמית.
וואו, מדהים. בא לי לראות עכשיו את קולמן רוס פלייס.
תראי, זה אפשרי.
חבל שנדב לא שמע אותי אומרת את זה.
תראי לו את הפרק של הפיצוץ, הוא יאהב. פיצוץ, כיף.
וואי, סדרה מושלמת. היה גם משהו כיף, אין מה לעשות, בזה שהייתה תוכנית וחיכית לה, חיכית, חיכית, לא היה לך מה לעשות בשאר הזמן. לא אמרת, אני אעשה בינג' אני אראה 20 פרקים של משהו אחר בינתיים.
תקשיבי, יש פרק של סיינפלד, על זה שכולם מתביישים להודות שהם רואים מלרוז פלייס, אבל כולם רואים.
וואי.
זה היה טוב, זה היה טרש, אבל זה היה כיף.
כן, כן.
נחזור לחדשות שלנו. אז המון חדשות טובות, אני אגיד. ה-BBC הודיעו שהם חוזרים לצלם את התוכניות שלהם החל מיוני. ההפקות חוזרות לתפקד. דום פטרול, אני לא חושב שראית, זה סדרה של HBO, אבל רק בסטרימינג, סדרת גיבורי על, אני לא נכנס לעומק של זה, חוזרת לעונה שנייה, אם אני אגיד לך, היא טובה או לא, אני עדיין לא החלטתי לגביה, אני באמצע העונה, אני עוד לא שלם עם זה, אני אסיים את העונה ואולי קצת אני אספר לך על מה זה, זה על גיבורי על מאוד מתוסבכים, אני אגיד בקצרה. ריס ווית'רספון עובדת על שתי קומדיות רומנטיות סרטים לנטפליקס.
מה?
ידעתי שאני אשמח אותך.
אני כל כך שמחה.
זה השיתוף פעולה הראשון שלה עם נטפליקס. יש מזה הרבה ציפיות. לספר לך על העלילות של שניהם?
כן, כן.
אז אחד זה עם חברת ההפקה של ג'ייסון בייטמן, אז יכול להיות שגם הוא יהיה חלק מזה, אני לא יודע אם את אוהבת אותו.
אין לי יחס אליו.
קוראים לזה Your Place or Mine, זה על שני חברים מאוד טובים, בחור ובחורה כמובן, כי זה עדיין קומדיה רומנטית. היא הולכת לרדוף אחרי משרת חלומותיה, והוא בינתיים שומר על הילד הטינג'ר שלה, כדי שהיא תוכל לעשות, להגשים את החלום.
אוקיי,
זה אחד, ולשני לשני קוראים הקקטוס, זה על אישה בת 45 שנכנסת להיריון לא מתוכנן, והבסיס לחיים שלה משתנה, ואיך המשפחה שלה והיא לומדים לקבל את משהו לא צפוי. הכל קלישאתי, אני יודע.
מאוד, כן. אני מרגישה שההתלהבות שלי ירדה בהרבה.
בוא נגיד האמת, אנחנו נראה.
תראה, לא נעים לי לומר, באמת. אני אקדים ואומר, אני לא רוצה לצאת אייג'יסטית, אבל בגלל שריס ויתרספון כבר לא ילדה, והיא לא יכולה לגלם אנשים שנמצאים בגילאים יותר צעירים.
אני מפחד מה שאתה אומרת להגיד.
אז לא, פשוט נגזרת עלינו, לא קומדיה רומנטית קלאסית, כי ברגע שזה קומדיה רומנטית שבה הדמויות הן בנות 45,
מי רוצה קומדיה רומנטית קלאסית?
עדיה.
קלאסית? קלאסית? את השתעממי.
לא. לא.
נמשיך לחדשות. טיילר פרי, יוצר שאני פחות מחבב אמריקאי, הודיע שהוא חוזר לצלם את התוכניות שלו ביולי. אז אם אנגליה חוזרת ביוני, ארצות הברית חוזרת ביולי, זה כבר אינדיקציה לזה שאנחנו חוזרים לעולם. אנחנו כרגיל בבלגן, אני רק רוצה לשתף במעט במה שקורה עם הפיילוטים, כי אמרתי לך, כמעט כל הפיילוטים לא צולמו בכלל. אז אמרתי, הפיילוטים שלנו בקיפאון כללי, ולא יודעים מה יהיה ומה לא יהיה. מה שקורה זה שה-CW אישרו רק 4 תוכניות חדשות לשנה הבאה, לא ברור אם זה יתחיל ב-2020 או 2021, ואותו דבר, פוקס, אישרו רק 3 סדרות חדשות. פוקס היו כל כך נואשים, שהם קנו את LA's Finest, אם את זוכרת, דיברנו על זה, שג'סיקה אלבה שוטרת, וזה לא משודר בשום ערוץ, אז הם קנו את זה, אני ראיתי את זה, לא הצלחתי לשרוד את הפיילוט, ממש גרוע. אז תהיה להם לפוקס, תהיה סדרה מצוירת חדשה, The Great North, תהיה להם סדרה שקוראים לה Housebroken, שאני לא יודע בדיוק מה היא תהיה, ותהיה להם עוד איזושהי קומדיה חדשה. ל-CW יהיו שתי סדרות חדשות של אקשן, שאחת קוראים לה קונג פו, שזה אמור להיות מבוסס על משהו של, שהיה בגרסה גברית, וזאת תהיה הגרסה הנשית. ועוד סדרה שקוראים לה סופרמן ולויס, מה שנקרא לויס וקלארק. וזה יהיה על סופרמן ולויס בתור הורים, בדיוק מה שאת שמעת. וזה מזה שעושה להם, גרג ברלנטי, שדיברנו עליו בעבר, שעושה הכי הרבה סדרות בטלוויזיה, הוא מפיק להם גם את זה, וגם את קונג פו. ותהיה סדרת תיכון חדשה, שיקראו לה Republic of Sarah, שאנשים מצפים ממנה להרבה דברים, אני לא יודע, נחיה ונראה. וכמובן, ריבוט מיותר לווקר טקסס ריינג'ר, שיקראו לו ווקר. סדרה של צ'אק נוריס ששודרה בערוץ 2, שזה היה מטומטם לחלוטין.
נשמע רע ומיותר.
מיותר, אנחנו כבר יודעים מראש שזה יהיה רע.
מה הסיכוי שעד הפרק הבא יהיה לנו איזו סדרה חדשה של ריס ויטרספון לצפות בה?
יהיה לנו כמה דברים טובים, אולי ברגע שנסיים את השידור אני אגיד לך מה אני חושב שנראה. אבל, okay. אבל יש כמה דברים טובים בפתח שכבר עלו.
אוקיי. Okay.
יש לנו פייסבוק, ספוטיפיי, ואתם מוזמנים לדרג אותנו בפודקאסטים של אפל.
יאללה, ביי.